כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת חגיגה פרק שלישי, פרק חומר בקודש בדף י"ז. נתחיל את השיעור מדף ט"ז עמוד ב' שורה אחרונה. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. סוגייתנו ממשיכה לעסוק בדיני תומה וטהרה, ולאחר שלמדנו במשנה שהחומרה שישנה בכל מה שקשור לקודשים, לבשר הקודשים, יותר מאשר בתרומה, אחת החומרות היא שהכלי מצרף כל מה שבתוכו, כלומר אם יש באותו כלי בחלל הכלי בשר קודשים במערב הכלי וחתיכת בשר אחרת במזרח הכלי, הרי שברגע שחתיכה אחת נטמעה גם החתיכה השנייה נטמעה, מפני שהכלי מצרף את מה שבתוכו. כל החומרה הזאת נוגעת רק לענייני קודש, אבל לא לגבי תרומה. אמר רבי יוחנן, דין זה, כלומר חומרה זו, נלמדה מעדותו של רבי עקיבא. דתנינן תמן, אומרת המשנה במסכת עדויות, הוסיף רבי עקיבא על עדותו של רבי שמעון בן בתירא, מנחת הסולת והקטורת, הלבונה והגחלים, שנגע טבול יום במקצתן שפסל את כולם. הכלל הוא שטבול יום, תומעתו נחשבת כתומעה קלושה, והסיבה היא שהוא כבר טבל, וכל מה שהוא זקוק לו זה להערב שמש, שאז הוא כבר יהיה טהור. מדין תורה נחשב הטבול יום כשני לטומאה, כלומר הוא יכול לייצר שלישי לטומאה. ברגע שהוא נגע במקצתן, נחשב הדבר שהוא נגע בכולן, בכל הסולת, הקטורת, הלבונה והגחלים. מכיוון שרבי עקיבא מעיד שברגע שהטבול יום נגע בחלק מהגחלים, בחלק מהלבונה, הרי שהכל נטמא, משמע שסבור רבי עקיבא שבכל מה שקשור לקודש, שהרי סולת, קטורת, לבונה וגחלים, מדובר כאן בשל קודש, הרי שהכלי מצרף כל מה שבתוכו, בניגוד לתרומה שאין אנו מחמירים חומרה זאת. לעומת זאת, רבי שמעון בן לקיש חולק על רבי יוחנן ואמר, יודעים היו שכלי שרת מחברים, כלומר המקור לחומרה שלמדנו במשנה, שהכלי מצרף כל מה שבתוכו לקודש, אין המקור לחומרה זאת מדבר רבי עקיבא, שהרי אף ללא עדות רבי עקיבא ידענו כבר שכלי שרת מחברים. אם כן, אומר רבי עקיבא במסכת עדויות בא להעיד, הוא בא להעיד על שיירי מנחות שיהיו מחברים את עצמן, כלומר, מה שנותר מן המנחה. לאחר שהכהן קמץ את חלקה, היא הקטיר את הקומץ, ועכשיו יתר המנחה נאכלת. ברגע שהנוגע במקצת המנחה, נחשב הדבר שהוא נגע בכל המנחה, למרות שאין שם כלי. רבי יוסף ברבי זמינה בשם רבי יוחנן מבאר, מפני מה אמרו, כשירי מנחות מחברים את עצמן, הסיבה מפני שנזקקו לחליין, כלומר, שהרי כבר הקטרנו את הקומץ, הקרבנו את המנחה, אין להם כצורך להיות בכלי. חכמים גזרו בכל זאת שהכלי יצרף את כל המנחה, כדי שלא ייתו לחשוב שמנחה שטרם קרבה על גבי המזבח איננה מצטרפת שהיא בכלי, לכן גזרו על המנחה לאחר שהקטירו את קומצה. רבי אחר רבי אילה בשם רבי יסה, אף הוא סבור כשיטת ריש לקיש, שריש לקיש לימד אותנו שהמקור לחומרה שהכלי מצרף כל מה שבתוכו לקודש לא מדבר רבי עקיבא, אלא אף ללא עדותו ידענו זאת, אלא שהוא חולק על ריש לקיש במה שרבי עקיבא בא לחדש. יודעין היו, כך מבאר רבי אחר רבי אילה בשם רבי יסה, שכלי שרת מחברים, אלא מה בא רבי עקיבא להעיד? על הסולת ועל הקטורת ועל הלבונה ועל הגחלים, שבהם יש חידוש יותר גדול מאשר במנחות, שהרי אלו הם דברים שאינם נאכלים. ובכל זאת, מפאת קדושת, מפאת חשיבות, הקודשים חכמים גזרו שהם יצטרפו לקבלת טומאה. שואל הירושלמי, ניחא סולת וקטורת ולבונה, מובן מדוע הכלי מצרף אותם לקבלת טומאה? שהרי אלו דברים הזקוקים לכלי. אלא גחלים, נשאלת השאלה, מדוע הכלי מצרפם? מיישב הירושלמי, אמר רבי בון בר כהנה, תפתור בגחלים של יום הכיפורים, שמכיוון שכמה שהוא חוטא הוא מכניס, שהרי ביום הכיפורים הוא חוטש שלושת קבים מהמזבח במחתה של זהב, מכניס ומניח בקודש הקודשים. באופן כזה הרי הגחלים צריכים כלי, ולכן הכלי מצרפם. אולם אבל בגחלים שבכל יום, שהרי בכל יום הכהן חוטא ארבעת קבים ממזבח העולה, מהמזבח החיצון במחתה של כסף, ומערה למחתה של זהב המחזקת שלושה קבים, באופן כזה לא, כלומר הם לא זקוקים לכלי שיחזיק אותם יחד, ולכן הכלי לא מצרפם. כי דתנין התמן, כמו שאומרת המשנה, נתפזר ממנו כקו גחלים, שרה היו חוטים מהמזבח החיצון ארבעה קבים, ולאחר מכן היה מחטא, היה מערה את אותם קבים למחתה של זהב שלושה קבים, ונמצא שהיה מתפזר קו של גחלים. ובאותו מקום היה חשש שמה הכהנים שהיו הולכים יחפים בבית המקדש יקבו מאותם גחלים, ולכן ביום חול היה מכבדן לאמה לאמה של מים שהייתה עוברת בעזרה, ועל ידי כך הגחלים לא יכלו להזיק יותר לכהנים, ואילו בשבת שאסור לחבות את הגחלים, היו קופין עליו, על אותם גחלים, פסחתר סיר גדול. ולכן, כך מבאר הירושלמי, הכלי לא מצרף אותם כי הם אינם זקוקים לכלי. ביור נוסף מביא הירושלמי, אמר רבי מתניה, ייתכן להאמין שרבי עקיבא דיבר אף בגחלים של כל יום, והסיבה היא וחיסולת וקטורת. ולבונה וגחלים יש להם שיעור אצל זה, הלא אין להם שיעור קבוע שניתן לומר שאם נטמע חלק אחד הרי שכל החלקים מצטרפים. ואם כן נשאלת השאלה, מדוע בכל זאת הם מצטרפים? לא מפני שנזקקו לחליין, כיוון שבתחילה הם נכנסו לכלי אחד והיו זקוקים להיכנס לכלי אחד. לכן כשחתיכה אחת, כשחלק אחד מקבל תומה, הרי שכל החלקים מקבלים תומה. ואחר אם כן אף אצלנו לגבי גחלים, מפני שנזקקו לחליין, הלא שאלנו מדוע גחלים שאינם זקוקים לכלי מקבלים תומעה, וישבנו עד עכשיו שמדובר בשבת ולא בימות החול. כאן אומר הירושלמי, גם בשבת, גם בימות החול, גם ביום הכיפורים, תמיד בהתחלה הרי לוקחים מחתה של כסף אפילו בימות החול, ושם לוקחים ארבעה קבין של גחלים. באופן כזה, מכיוון שבתחילה היו הגחלים זקוקים לכלי, הרי שהכלי מצרפן גם לאחר שהם כבר לא זקוקים לאותו כלי. שואל הירושלמי, רבי בון ברכי הבאי שאל והקשה קומץ, מהו שיקרב בשני כלים? הלא כשאדם מביא מנחה, הכהן לוקח קומץ, קומץ אותו בקומצו ומקטיר אותו. האם הכלים מצטרפים וניתן לחלק את היסרון לשני כלים ולקמוץ מהמנחה שבאחד מהם? או שהמנחה חייבת להיות רק בכלי אחד? אבל אם ישימו את המנחה, את היסרון כולו בשני כלים, אם כן לא יועיל שיקמצו מכלי אחד. הטיב הקשה רבי חנין, מה מקום יש לשאלה זו? והתנינן, הלו משנה מפורשת היא, שהכלי מצרף מה שבתוכו לקודש. אם תאמר שקומץ קרב בשני כלים, אם תאמר שניתן להניח את היסרון בשני כלים, אם כן, ולאי דמי לתנינן, מדוע המשנה אומרת הכלי מצרף? הייתה המשנה צריכה לשנות ששני כלים מצרפים מה שבתוכם לקודש. מדוע אמרה המשנה הכלי מצרף, משמע שיש להניח את היסרון רק בכלי אחד. אמר רבי לעזר דרומיה, רבי לעזר דרומיה דוחה את ראייתו של רבי חנין ואומר, שהרי מכיוון שכל הנשנה במשנה, זה דווקא לגבי תומעה, וייתכן עדיין שניתן להכיר בשני כלים, ולמרות זאת המשנה לא כתבה שני כלים אלא כלי אחד, מכיוון שאומנם ניתן להניח את היסרון בשני כלים, אבל באופן כזה, אם בכלי אחד יהיה תומה, הרי שהכלי השני יישאר טהור. והרי היה לו כן, אמר רבי יוסי ברבי זמינה בשם רבי יוחנן, מפני מה אמרו שירי מנחות מחברים את עצמן, לא מפני שנזקקו לחליין, מכיוון שהם בהתחלה היו בכלי, לכן הכלי הזה מצרף אותם למרות שכבר הם לא זקוקים לאותו כלי. ואחר גם אצלנו, שנזקקו לחליין, אם הנחת את היסרון בשני כלים, הרי שלא ייתכן שהכלי יצרף אותם. אמר רבי מתניה, וחיסולת וקטורת ולבונה וגחלים לא בכמה כלים הם קרבין, דוחה רבי מתניה את קושייתו של רבי אלעזר דרומיה. והלא אנחנו רואים שסולת, קטורת, לבונה וגחלים, יש בהם העברה מכלי לכלי, ניתן להניחם במספר כלים, ובכל זאת והתאמר הכלי מצרף, אם כן ואחר גם אצלנו, למרות שייתכן להניח את היסרון בשני כלים, עדיין הכלי מצרפם. ממשיך הירושלמי ושואל, כהנא שאל לרבנין דתמן, כהנא שאל את חכמי בבל, מנחה החלוקה לשניים בגסה. אומר הפני משה בגסה, הכלי שנותנין בו היסרון ובוללין שם, ונקראת גסה, ואם חלקו והניחו, ונתמת זו, האם נתמת זו? כך מסתפק הירושלמי, אמר לנתמת זו, נתמת זו, שני החצאים נתמאו. שאל כהנה וקפצה תומעה, כיצד ייתכן שכלי אחד שיש בו חצי מנחה נתמע, והכלי השני אף הוא נתמע? אמרו לכן וקפצה תומעה. שאל אותם, אפילו אחרת? אפילו חצי איסרון ממנחה אחרת? אמרו לכן, אפילו אחרת בינתיים. ממשיך הירושלמי ושואל, קומץ מזו לזו. עד כאן עשה כהנה בדיני תומעה. והשיבו לו שלגבי תומעה, שני החלקים נחשבים כאחד ולכן התומעה עוברת. אם כן יש מקום לשאול, האם אותו הדין יהיה לא רק לגבי היסרון, אלא גם לגבי הקומץ שעם חצי קומץ נטמע, חצי השני גם נטמע? אמר לי, שמוע לא שמענו, אולם משנה שנינו ועל פיה ניתן לענות על שאלתך. כהידת נינן תמן, כפי שאומרת המשנה, שתי מנחות שלא נקמצו עדיין, ונתערבו זו בזו. נשאלת השאלה, אם יכול לקמוץ מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה כשרות, אם אני יכול לבודד קומץ אחד ממנחה אחת. ולקחת לקמוץ קומץ אחר ממנחה אחרת. באופן כזה המנחות יהיו קשרות, ואם לאו, אם אני לא יכול לקחת קומץ ממנחה אחת ולהקטיר, הרי שהמנחות פסולות, שהרי אמרה התורה בויקרא בפסוק ב', וקמץ משם אלו קומצו מסלטה ומשמנה על כל לבונותה. מכך שכתבה התורה מסלטה ולא מסולת, דרשו חכמים שהקמיצה צריכה להיות מהסולת עצמה ולא מהסולת של המנחה השנייה. ונשאלת השאלה, ואין שיריה של זו מפסיקין לזו? שואל הירושלמי, יש מקום לשאול, גם אם הצלחנו לבודד ולקחת קומץ מכל מנחה בנפרד, וכי אין שירי מנחה אחד נמצאים בתוך שירי המנחה השנייה, וחוצצים מן חלקיה, אלא משמע שלא חוששים לחציצה. ומכיוון שכך, גם אצלנו, אם שני החצאים לא נוגעים זה בזה, ניתן לקמוץ, כך עונה הירושלמי על השאלה. עתה רבי יעקב ברכה ואמר בשם רבי יסה, שמע בשם רבי יוחנן, קומץ מזו על זו, כלומר אם המנחות התערבו, הרי שניתן לקמוץ ממנחה אחת על חברתה, ונתמת זו, נתמת זו, אולם האמצעית לא נתמת. שאלה ירושלמי לא חנתני, הלא בפסוק נאמר כף אחת, ולמדנו מפסוק זה שהיא עושה מה שבתוכה אחת, ומכאן למדנו שהאקלים מצרף כל מה שבתוכו לגבי תומה. ואם כן, גם אם יש חצי ממנחה אחרת, בין שני חצאי המנחה, שני החצאים צריכים להתאמש הרי הכלים מצרפם. עונה ירושלמי אמר רבי חינינה, חידושו של רבי יוחנן עדיין עומד בעינו. הסיבה, דווקא מה שאמרה התורה, אין הכלים מצרף, אלא דבר שהוא אסור לו, שהוא קשור אליו. אולם אם יש כאן חצי ממנחה אחרת, הוא לא נטמע. וכל מה שהכלים מצרף זה דווקא שני חצאים ממנחה אחת. רבי שמעון בן לקיש בא ישאל צריד של מנחות. כלומר, מה הדין אם יש לנו כאן חלקי מנחה שלא נבללו בשמן? שהרי אם לא היה מדובר בקודשים, הרי שהמנחה הזאת, הסולת הזאת, לא הייתה ראויה לקבל תומעה. זאת מפני שבכדי שכל פירות התלושים יקבלו תומעה, הם צריכים להיות מוכשרים לקבל תומעה. וכיצד מכשירים אותם לקבל תומעה? על ידי כך שהם באים לכלל מגע במים. אבל מכיוון שאותו צריד של מנחות הוא קדוש מחמת חיבת הקודש, הוא מקבל תומה בכל זאת. אם כן יש מקום להסתפק, מה הוא שיעשה מניין? האם מכיוון שהוא לא הוכשר במשקה, הוא נחשב רק כרביעי לתומה והוא לא מתאמה קודשים אחרים? או שהוא אף יכול לתאמה אחרים? היטיב הקשר רבי לעזר על ספקו ושאלתו של ריש לקיש, והכתיב עלו פסוק מפורש ובויקה י' פסוק למדלת, מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים יטמא. ומכך שאמרה כבר התורה, וכי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו תמאו לכם, הרי לא ייתכן שפסוק זה בא ללמד שצריך הכשר במשקי על מנת להתאמה. שהלא כבר למדנו שכל פירות הקלושים אינם יכולים, אינם מקבלים תומה, אלא אם כן הם הוכשרו לכך. אם כן, מה באה התורה להוסיף בפסוק זה? אלא כאן באה התורה ללמדנו את שתומעתו על ידי מים עושה מניין. אולם את שאין תומתו על ידי מים אינו עושה מניין. ומכיוון שהמנחות הללו לא באו לכלל מגע במים, לא הוכשרו לקבל תומה, למרות שהם כן מקבלים תומה משום שמדובר כאן בקודשים מפני חיבת הקודש, חכמים החמירו שם, אבל למרות שהם מקבלים תומה, הם לא יכולים לקבל תומה ואף להעביר תומה. היטיב רבי יוסי, הקשר רבי יוסי על תירוצו של רבי לעזר, הרי נבלת עוף הטהור, הרי אם מטמא טומאת אוכלים, למרות שהיא בלא ההכשר, ובלא מגע טומאה אחרת. ומה הסיבה? זה מפני שסופה לטמות טומאה חמורה. שהרי ברגע שנבלת עוף טהור נמצאת בבית הבליעה של האדם, אמרה התורה, שהוא יטמא טומאה כל כך חמורה שאפילו בגדיו טמאים, ומפני כך כבר מראש היא מטמאת. נבלת עוף הטהור, או טרם שהאדם בלע אותה, היא כבר מטמאת מחמת שסופה יש בה טומאה חמורה. ומכיוון שכך, היא הרי לא צריכה הכשר בכדי לקבל טומאה. אם כן, גם ייתכן שקודשים יבשים לא צריכים הכשר, הם גם מקבלים טומאה וגם מטמאים אחרים. שואל הירושלמי, אם כן, מהי כדון? האם צריד של מנחות? האם מנחה יבשה שלא באה לכלל מגע במים, שיש בכוחה לקבל טומאה, האם היא אכן גם יכולה לטמא אחרים? משיב הירושלמי, נאמר בפסוק בויקרא י"א פסוק ל"ד, מכל האוכל אשר יאכל. מכאן למדנו את שטומאתו משם אוכל עושה מניין. אבל ועת שאין טומאתו משם אוכל, כגון המנחה שלפנינו, אינו עושה מניין ואינו מטמא. ומדוע נבלת העוף יש בכוחה לטמא? מפני שהיא בגדר אוכל, ולכן היא מטמאת. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי יונתן בשם רבי אומר, האוכל אוכל שלישי בתרומה. אדם שאכל תרומה שהיא בדרגת שלישי לתרומה, הרי שנפסל גופו מלאכול בתרומה. למדנו שבתרומה אין רביעי. בשני המקסימום, בחולין המקסימום זה שני, בתרומה המקסימום זה שלישי, בקודשים המקסימום זה רביעי. אומר רבי יונתן, אדם שאוכל תרומה שהיא בגדר שלישי לתרומה, הרי שנפסל גופו מלאכול בתרומה. רבי שמעון בר יצחק באי שאל, מה רבי? האם רבי סובר כרבי אליעזר? דתנינא תמנא לא שנינו מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע בהקשר לכך. רבי אליעזר אומר, האוכל אוכל טמא שהוא ראשון לטומאה, נעשה גופו ראשון לטומאה. ואדם שאוכל אוכל שהוא שני לטומאה, הרי שנעשה גופו שני לטומאה. האוכל אוכל שלישי, נעשה גופו שלישי. זאת בניגוד, אנחנו יודעים תמיד בטומאה וטהרה, שאם אוכל שהוא ראשון לטומאה, הוא לא יכול לייצר אלא שני לטומאה. אדם נניח שנוגע במת המת, הוא אבי אבות הטומאה, אדם שנוגע במת הפך להיות אב הטומאה, ומי שיגע בו יהיה ראשון לטומאה, תמיד יש ירידה בדרגה. אבל לפי רבי אליעזר, האדם בעצמו שאכל אוכל טמא, נותר באותה דרגה של טומאה של האוכל. מכאן אמרנו שרבי אליעזר סבור, שאדם האוכל אוכל שלישי נעשה גופו שלישי, זאת בניגוד לרבי יהושע שסבר שלו. שאדם האוכל אוכל שהוא שלישי לתומה, נעשה גופו שני לתומה לגבי קודש. אבל לגבי תרומה, הוא לא תמה כלל ועיקר. למדנו אם כן שרבי סבור כרבי אליעזר עונה ירושלמי לו דברי הכל. גם רבי יהושע מודה לשיטת רבי. והסיבה שחכמים גזרו שהוא לא יוכל לאכול בתרומה, זה כדי שיהיה בדל מן התרומה התמאה, בכדי שאנשים ידעו שאל להם לאכול תרומה תמאה. ממשיך הירושלמי ושואל ודכוותה, האם חכמים גזרו גם כפי שגזרו בתרומה לשיטתך, האוכל אוכל שני במעשר, נפסל גופו מלאכול במעשר? האם חכמים גזרו במעשר כפי שגזרו בתרומה? משיב הירושלמי, נשמין המנדה, יש להשיב על שאלה זו מן המשנה הבאה. וחכמים אוסרין, אומרת המשנה, חכמים שם חלוקים על שיטת רבי מאיר, שרבי מאיר סובר, שאדם שתמם מדרבנן מותר באכילת מעשר, חכמים אוסרים במעשר. שואל הירושלמי, ולא שמיע לו, דאם הרבי שמואל בשם רבי זעורה, מהו וחכמים אוסרים במעשר, נפסל גופו מלאכול במעשר? אם כן למדנו, שגם לגבי מעשר חכמים החמירו. שואל הירושלמי ודכוותה, האוכל אוכל רביעי בקודש, נפסל גופו מלאכול בקודש? האם נאמר, ממשיך הירושלמי ושואל שאלה שלישית באותה עניין, האם גם נאמר לגבי קודשים, שראינו שבקודשים החמירו שיש רביעי בקודש, האם אדם האוכל רביעי בקודש אסור לו כבר לאכול קודשים? משיב הירושלמי, נשמין המנהדה, דאם הרבי ירמיה בשם רבי בא בר ממל, אומרת המשנה, האונן והמחוסר כיפורים צריכים תבילה לקודש, אבל לא לתרומה. עשו אותו, את אותו אדם שהוא אונן, כאוכל אוכל רביעי בקודש, ומכיוון שכך מותר לו לאכול תרומה, שהרי בתרומה אין רביעי, יש מקסימום שלישי, ואסור לו לאכול קודשים. ומכיוון שרבי ירמיה סובר, שמה הכוונה שאונן אסור לו לאכול קודשים, שהגוף שלו כרביעי לקודש, הדאמרא מכאן יש להוכיח וללמוד, שאדם שאוכל קודש טמא בדרגת רביעי לטומאה, הרי שגופו הופך להיות רביעי לטומאה, ונפסל גופו מלאכול בקודש. אם כן, פשטנו את שלושת השאלות, גם לגבי תרומה, שהרי בתרומה יש מקסימום שלישי. גם בנוגע למעשר שיש מקסימום שני, גם בנוגע לקודשים שיש מקסימום רביעי. אם אדם אוכל את הדרגה הקלה ביותר, רביעי בקודש, שלישי בתרומה, שני במעשר, אסור לו לאכול מעשר קודשים ותרומה. ממשיך הירושלמי ושואל, עד כדון בקודשי מקדש המקודשים. עד עכשיו ראינו שאדם האוכל קודשים שמדרגת רביעי לתרומה, הרי שאסור לו לאכול קודשים. ואפילו שואל הירושלמי בחולין שנעשו על תארת הקודש, היו אנשים בזמנם שהיו כל כך מחמירים ומהדרים על עצמם, שהיו אוכלים חולין בדרגה של קודש. הרי בחולין ראינו שיש מקסימום שני, אבל אצלם אם היה רביעי בחולין, מכיוון שבקודש זה נטמע, הם גזרו על עצמם והחמירו על עצמם לשמור גם בחולין כפי שהם שומרים בקודש. אם כן נשאלת השאלה, האם אדם כזה שאכל חולין רביעי נפסל גופו מאכילת קודשים? משיב הירושלמי נשמינה מנהדה. דתנין אלתמן אומר את המשנה השוחט בהמה חיה ועוף ולא יצא מהם דם. אין מקום לחשוש שלא יצא מהם דם, שהרי הם היו מתים, אלא כשרים השחיטה כשרה ומותרים הם באכילה. ונאכלים בידיים מסואבות, אף על פי, ויש הגורסים לפי שלא הוכשרו לקבל תומה ביציאת דם מגופם ברגע השחיטה. רבי שמעון אומר, למרות שלא יצא מהם דם, בכל אופן הם הוכשרו בשחיטה. ונשאלת השאלה מדוע הם הוכשרו, ועלו לא היה שם דם, הם לא באו לכלל מגע במשקין, כיצד הם הוכשרו לקבל תשומה? התשובה היא, מכיוון שהעוף, הבהמה ברגע השחיטה, הוכשרה לאכילה, הרי שהיא גם הוכשרה לקבל תשומה. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף היומי הירושלמי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה, של איש התורה והחסד, רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.